יום אחד, אדם קם בבוקר, מחליט לעשות תערוכה.
כן.
למה עשית תערוכה, יפתח אילוז?
כי חשבתי שזאת תהיה דרך מעניינת להעביר את המסרים שעולים בספר המשעמם שאתה החלטת להוציא, תמר.
איזה ספר זה?
השחר של הכל.
אז אתה אומר, יש לנו תערוכה על ספר משעמם. נחמד.
תערוכה היא מגיבה גם למציאות החברתית-פוליטית שאנחנו חיים בה, כי כך אומנות צריכה לעשות.
אמרנו שזה פרסומת, שאמורה להביא אנשים.
אה, נכון.
לא להרחיק אותם.
ברגן מפואר, תערוכה קבוצתית בבית רדיקל, החל מ-11 באפריל, למשך שבועיים. תבואו.
גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט הרדיקלי, אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצות ורוצים להתחיל עם רגע של הודעה על עצם היש, על עצם הקיום, עצם החיים, עצם זה שהתעוררנו, פקחנו עיניים ואנחנו תודעתיים, לא מובן מאליו, אף פעם, בטח שלא בתקופה הקשה הזאת, מקווים שאתם איכשהו כמה שיותר בטוב, הראש מעל המים, המים כמה שיותר צלולים, ועצם קיומנו, עצם החיים, זה אומר לנו קודם כל דבר אחד, שיש לנו הזדמנות עדיין איכשהו להטיב, לעשות טוב, איך שרק אפשר. וזה מה שאנחנו מנסים לעשות כאן, כן? אנחנו מנסים להריח אנשים שמדברים איתנו על איך שלתפיסתם הם מנסים לעשות טוב, להטיב, להטיב עם עצמנו, עם המשפחה שלנו, עם הקהילה שלנו, עם הסביבה שלנו, עם האזור שלנו, עם המדינה שלנו, עם העולם הזה, עם הקוסמוס כולו. ובתקופה כזאת אני חושב שהרבה מאיתנו אולי מתייאשים מהאפשרות הזאת. אנחנו עדים לתהליכים גלובליים, להפיכה ככה שמזכירה קצת את שנות ה-30 של תהליכים גלובליים אדירים שהולכים לכיוון, איך אומרים? החדשות מהכוכבים לא נראים טוב. כן, אמריקה קורסת לאוליגרכיה גרוטסקית עם נטיות נאונציות שכאלה. אנחנו נמצאים תחת משטר שגם הוא לא פחות גרוטסקי, כן? מהשחיתות הבוטה, זאת אומרת, זה כבר שחיתות שלא מסתירה את עצמה, שחיתות גאה. בדיוק היום אני קורא שראש הממשלה שלנו, אתה יודע, מלך השמש, המשיח, מתאר את בנו יאיר במיאמי כציוני אמיתי. זאת אומרת, אז אתה אומר, הבן שלי במיאמי הוא ציוני אמיתי, האלה עם הכסף הקטרי הם ציונים אמיתיים, ואנשים שמשרתים מאות על גבי מאות ימים, אחים לנשק וכולי, אנשים שממש תורמים מעצמם, הם הזויים, משוגעים במקרה הטוב, בוגדים וכולי. זאת אומרת, אנחנו פה באיזשהו סוג של 1984, על סטרואידים ואמפטמינים, משהו הזוי, ואל מול התופעות האלה, הייאוש הוא מובן. אנחנו אולי בתחושה של איך הייתי אומר, learned helplessness, חוסר אונים נחקש, כן? אנחנו בתחושה של, אנחנו, מה אני יכול לעשות? איך אנחנו הולכים לעשות? אנשים הולכים להפגין שבוע אחרי שבוע, וזה לא כל כך מצליח, מה אנחנו אומרים לעשות? אני תמיד אומר, צריך לזכור את הסטואים, כן? אתה עושה את הדבר הנכון, לא בהכרח כי אתה חושב שזה יוביל לתוצאה הרצויה, אבל כי אתה מחויב בתוכה מוסרית לעשות את הדבר הנכון. אבל מה בכל זאת אנחנו יכולים לעשות? איך אנחנו יכולים להתנגד? כן? ויש הרבה אנשים שאני חושב שמאזינים ומאזינות לפודקאסט הזה, שחושבות וחושבים על איך אפשר להתנגד. אז על זה אנחנו רוצים לדבר. איך אפשר להתנגד? למה להישאר? למה להיאבק? מה הכיוון קדימה יכול להיות? וכדי לדבר על כל אלה, גבירותיי ורבותיי, לא יכולנו לאחל לעצמנו לאורחת יותר מדויקת, נכונה למשימה, שחשבה על הנושאים האלה וגם עוררה השחרה רבה, מאוד, בכתיבה שלה. ועצם הדבר הזה זה מעורר השחרה. מישהי שכותבת מסות ומעוררת אנשים ב-2025, זה משמח לדעת שהדבר הזה עדיין אפשרי. אורנה קזין, ביותר אותי, אורנה קזין כאן אצלנו, אורנה קזין היא הנינה של מוטניו. והיא גם קשורה לדיוויד יום, זאת אומרת, אורנה קזין היא בעצם הביטוי הישראלי לאותה אמונה של רפובליקת המכתבים הנאורה, שבכתיבה אפשר לעורר השראה, וכמו מוטניו, הכתיבה שלה היא בעצם המסה האישית, אבל האישי הוא פוליטי, והאישי הוא נקודה להשחאה לפעילות פוליטית. איך אמר כתב העת מוזניים, כהנת המסע האישי שלנו כאן בארץ הקודש, היא מבקרת עיתונאית, מסעית, מנחה, כתיבה ספרותית ותיעודית, קיבלה פרס לוי אשכול לסופרים עבריים ב-2009. יש הרבה מאוד ספרים, אישה פוריה, רב גונית, הנה, אני יש לי פה את הרשימה, כי אני חושב שזה מחשים, רגע, רגע, זה הפך, אני פה בצ'אט GPT במקום, עם השאלות שאני שואל את הצ'אט GPT, כן, לא, 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 אני, יאללה, חזרנו למקורות, לוויקיפדיה. 2004, במרחק הליכה, חיבור על תרבות הצריכה, פיקניק שהיא מוציאה בהוצאת קיבוץ המאוחד ב-2006, על הנוחות ב-2008, 0 עד 12, יומן השנה הראשונה, ב-2011, לטפס על ההר, או איך לכתוב, 2015, גוזל, אליאנה דוידוב, חקירה ראשונה, 2015, פולשת, נובלה בלשית, אליאנה דוידוב, חקירה שנייה, 2017, איך להיות ושאלות אחרות, ב-2021, איך להתנגד, הספר שככה הפך לוויראלי, כן, בעולם הספרות, 2023, איך להישאר, 2024, ספרים שאת תרגמת מהאנגלית, מיסטרי פיטסבורג, מאת מייקל שייבונד, והמקרית של אלי סמית. הספר הזה שאנחנו רוצים ככה להשפיץ בו, הספר היפה הזה והרב צבעוני הזה והרב גוני הזה, איך להישאר, הוא בעצם אוסף של כמה מהמסות האלה הווירליות והפופולריות והמעוררות השראה והחשובות שאורנה כתבה לא מזמן בשנים האחרונות, חייבת לקוות לטוב, למה להישאר, כמה מחשבות בעקבות לילה במעצר, געגועים לג'וז, יותר משלוש גיניות, לתקן את אלוהים, וכמובן גם איך להתנגד, והספר היפה הזה יצא ב-2024, בהוצאת אוליפנט, אורנה קזין, שלום רב. טוב, בוא נחתוך פה ישר לברידת הצוואר, אני, עם כל התשובות שאת מציעה, אני חושב שבסוף אני רוצה לשמוע ממך תשובה שאיפשהו היא שאלה רוחבית לגבי המסות האלה. איך לא להתייאש?
אז כמובן, כמו שאמרת, אם אני כותבת בתוך המסורת של המסע האישית, אז הדבר האחרון שאני באמת מציעה זה תשובות, רק שאלות יש לי לנסח. אז בהקשר לשאלה איך לא להתייאש, אני דבר ראשון חושבת על ציטוט שאני אוהבת לחזור אליו של רבקה סולנית, היא מסעית אמריקאית מאוד, שמאוד השפיעה עליי ועל רבים אחרים, והיא אומרת, היא עושה הבחנה מעניינת בעיניי בין אופטימיות לבין תקווה. היא אומרת שאופטימיות ופסימיות זה שני הצדדים של אותה מטבע, מין תחושה כזאת שבטוח יהיה בסדר או בטוח יהיה נורא, וזה איזושהי גישה א-פוליטית נגיד. תקווה, זה כבר מושג hope, בשבילה זה מושג שהוא כן פוליטי, במובן הזה שאנחנו לא, אני לא יכולה להגיד שיהיה בסדר, אני רק יכולה להגיד שאנחנו יכולים להשפיע, שיש דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי לתקן, נדמה לי שגם דוב חנין אמר את זה בשיחה קודמת איתך. אז קודם כל אנחנו נצא מנקודת הנחה, שאנחנו לא רק צופים בסרט אימה הזה, אלא אנחנו משתתפים בסיפור, ולכן יש דברים שאנחנו עוד יכולים לעשות ולתקן ולהשפיע. זה דבר אחד. הדבר השני שעוזר לי לא להתייאש, זה לתפוס פרספקטיבה. והפרספקטיבה שאני מנסה לתפוס, זה הפרספקטיבה של ההיסטוריה של הפטריארכיה, ושל ההתנגדות הפמיניסטית לפטריארכיה. אגב, אחד הדברים שאני חושבת שעוד לומדים, שאם אני לוקחת על עצמי תפקיד קטן של לנסות לעזור לתנועה הזאת של פירוק הפטריארכיה, ועוד אני אשמח שנדבר על למה זה נחוץ, אחד הדברים שאני מרגישה שאני חייבת לעשות ועוד לא עשיתי, זה למצוא מילים אחרות במקום פטריארכיה ופמיניזם, כי קשה להזיז איתן היום. אבל אם אנחנו, אז הפרספקטיבה הזאת עוזרת לי לראות את מה שנניח מה שקורה עכשיו פה בישראל ובעזה, אז אני לא יודעת איך אתה יכול לתאר את זה, אני רואה פטריארכיות, פטריארכיות נאבקות זו בזו, כמו מקדמת דנה, אבל אני גם רואה, ואולי זה עדיין בשלב של אוטוסוגסטיה שעוד אין לי לזה הוכחות, יש לי איזו תחושת בטן שזה הסוף. מה שאנחנו רואים זה מן הצווחות של הדרקון, לפני, של הדינוזאור, לפני שזה סוף עידן הדינוזאורים. אז הם עוד משתוללים, אבל עוד שנייה המטאור יבוא זו החוויה שלי הרגשית שאני פונה לכל הדבר הזה. כי כבר יש לנו, זה 5,000 שנה יש לנו פטריארכיה, יש לנו איזה 200-300 שנה פמיניזם, או עמדות ביקורתיות, או נאורות, שדיברנו עליה קצת לפני המפגש. ועם 300 שנים האלה כבר עשינו המון, 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 כלומר מול 5,000, כן? ולכן אני רואה שעוד קצת, פרספקטיבה גם אומרת שהשתנה המון, ושמה שאנחנו רואים הוא גם דבר שהיה מאז ומעולם, אבל גם שהוא כבר לא המובן מאליו בעולם, כבר יש מבטים ויש פעולות וקרו דברים שיכולים להביא לקץ שלו, וגם זה שזה באמת אנחנו רק 300 שנה מול 5,000 שנה.
אולי אפילו 10, למה 5?
10,000 שנה, לזה אתה אומר?
כן.
בדיוק, ועשינו המון ב-300 שנה, ואני אומרת, עוד 300 שנה כבר, זה יהיה מוזר כבר לחשוב על הרעיון המטורף הזה, שמהעידן, אתה זוכר את העידן שהגבריות הארכיטיפית שלטה, ושהייתה איזו מחשבה כזאת שיש אלוהים שהוא זכר, ושהוא שולט, ושיש לו לאום משלו, ויש ללאום הזה טריטוריה משלו, ויש כל מיני כאלה, והם נלחמים אחד בשני, כי יש איזו תחושה של איזו הבנה ברורה מאליה, שהפטריארך, האבא, הוא הבעלים של הנשים, של הילדים, של הטריטוריה, של החוק, חוק האב וכל זה. אתה זוכר את העידן הזה? אנחנו נגיד אולי בעוד 300 שנה. זה היה משוגע. הם פשוט, אלפי שנים הם הרגו אחד את השני. זה היה נכון, זה היה אולי טוב לאנושות בשנים שהיה צריך קצת להשתלט על הטבע, כלומר, לשרוד מול הדבר הענק הזה. עכשיו, כמו שאומרת גרדה לרנר, היסטוריונית הפמיניסטית בספר שלה על ההיסטוריה של The Origins of Patriarchy, היא אומרת שאותם תכונות של הגבריות הארכיטיפית הועילו לאנושות במשך אלפי שנים, עכשיו אותן תכונות יביאו לקץ שלה. וזה די ברור שאנחנו או קרובים לקץ בגלל הפטריארכיה, או שנצליח עוד, עם עוד קצת עבודה, לפרק את הפטריארכיה, לבנות משהו חדש, אני כבר אומרת שהוא לא מטריארכיה, אלא הוא, כמו שגרדה לרנר הציעה, יש לנו, עד עכשיו אנחנו, האנושות רואה את העולם דרך עין אחת של הגברי הארכיטיפי, מה שצריך כדי שתהיה ראיית עומק ורוחב, ושלא יהיה רק, אתה יודע, עין אחת רואים שטוח, מה שצריך כדי לראות בשתי העיניים, זה להביא גם את הנשי הארכיטיפי ויחד, בשיתוף פעולה. זה אגב, הבוטום ליין של כל טקסט יסודי פמיניסטי, אנחנו לא מדברות על להחליף פטריארכיה במטריארכיה, אלא למשל לדזיאם סקס, השורות האחרונות של סימון דה בובר, זה, אין לי את הציטוט מדויק בראש, אבל היא אומרת שהשאיפה שלנו, כל הדבר הזה שהיא חשבה עליו וכתבה עליו, זה הכל כדי לראות איך ביחד גברים ונשים יוכלו להוביל את האנושות לעתיד שיש לו עתיד.
אני א', מסכים בלהב, אני רק מציין כאתה יודע, סוג של טריוויה ביולוגית, סוג הקוף, כן, הפחימת היחידי שהוא לא אלים בטבע, זה הבונובו מדרום לנהר הקונגו, והם מטריאך אלים. אני בעד האיזון, אבל אני אומר, אם כבר לא איזון, אז אנחנו באי-איזון הלא נכון. אבל את יודעת, יכול להיות, כי אנחנו באמת, אנחנו מול פטריארכיה גרוטסקית, פוטין שעל צד דובים בלי חולצה על סוס, טראמפ, האנס הכתום, כמו שאני מכנה אותו, אצלנו עם המפלגות שבהן אין נשים פשוט, דבר שנראה לנו נורמלי בכלל, שיש לנו מפלגות שבהן אין בכלל נשים.
וגם ראש הממשלה והבן.
נכון, וכל האירוע הזה. העניין הוא ש...
סינואר, זה...
גם, לא היו נשים, זאת אומרת, כל ה... אתה יודע, כולם מדברים על איך שבשביעי באוקטובר יש את כל ה... כמובן הנוחבות, אבל גם כאילו אז העמך הזאתי שמגיע ובוזז, ואתה רואה סקנים ונכים וילדים, אבל אתה לא רואה אישה אחת.
ואני רק רוצה, אבל שכן, כדי שהשיחה לא טיפול אצל המאזינים בה, לא, יש תמיד גם... זה נכון שעל כל אורית סטרוק, יש דוב חנין וההפך.
כן.
וזה לא עניין מאוד מאוד חשוב, זה מה שקשה, אני חושבת, בגלל זה רוב האנשים עדיין לא עברו חינוך למחשבה ביקורתית פמיניסטית או הומניסטית, בגלל שקשה לצאת מתוך פרדיגמה, שאנחנו ממש בתוך הגוף שלנו, ממש ב-DNA שלנו, והעניין הוא לא נשים וגברים, כלומר, זה לא שאם תהיה פה ממשלה של נשים, ובעזה יהיה מנהיגות נשית, אז זה בטוח יהיה, רוב הסכמים שזה לא יהיה כמו שאנחנו רואים עכשיו, אלא שזה התפיסה הארכיטיפית, הפטריארכלית, עם הבעלות, בעיקר הרעיון של בעלות, לבעול ולהיות בעלים, והכיבוש, וכל התכונות האלה של הפטריארכיה, או של הגבריות הארכיטיפית, לעומת הארכיטיפ הנשי, שהוא הארכיטיפית, כמובן, לא טוענת שכל אישה היא כזאת, הוא התפיסת עולם שמבקשת לחשוב על הצאצאים נניח, לדאוג להם, לחשוב על שיתופי פעולה, המוח שלוקח כמה דברים בעת ובעונה אחת ומחבר, אלה הדברים, כלומר זה...
השאלה אבל, אורנה, תראי, כי מצד אחד זה באמת, זה מעורך תקווה, השחאה, אבל זה לטווח מאוד ארוך. זאת אומרת, אם אנחנו אומרים 10,000 שנה מאז המהפכה החקלאית, ויש לנו את הפטריארכיה הזאת וכו', ואולי פה ושם היו חברות אחרות, כן, יש את הפסלים האלה של הוונוסים העתיקות, אולי זה משקף איזושהי תרבויות אחרות, אבל בגדול, באמת, אלפי שנים של פטריארכיה, של דיכוי נשים, 300 שנה, שזה כלום מבחינה היסטורית, יחסית לאותם אלפי שנים, של ניסיון להתחיל לחשוב באופן ביקורתי על הסדר הזה, וניסיון להוביל למקום אחר, שבאמת עשה המון.
שינוי סדר.
שינוי.
ממש, אבל מצד שני... זה שאתה מדבר איתי, זה לא היה אפשרי, זה לא היה קורה לפני 300 שנה.
נכון מאוד. ובכלל, אנחנו עכשיו, אני חושב, במהפכה הרדיקלית ביותר מאז המהפכה החקלאית, כל מה שקוראים בינה מלאכותית, והדיגיטליזציה של התרבות האנושית, ולכי תדעי מה בכלל עוד יהיה בעוד 200 שנה, ואם נוכל לזהות את זה כאנושי, כי רוב הסיכויים שאנחנו נהיה סייבורגים מסוימים. העניין הוא באמת הדאגה היותר מיידית שיש להרבה אנשים. זאת אומרת, יכול להיות שהעולם ככה, the arc of justice, כן, or the arc of history, איכשהו יוביל למקום יותר מאוזן בעוד כמה מאות שנים, אבל רוב הסיכויים אנחנו לא נהיה, הילדים שלנו לא נהיה, נכדים שלנו כבר לא יהיו. למרות שהרבה אנשים אומרים שהילד שלא ימות כבר נולד, זאת אומרת, אפשר יהיה להאריך חיים, אבל אם לא, זה דבר שהוא קצת מעבר לאופק הקיומי המיידי שלנו, וכחברות וחברים במין האנושי, חשוב לנו ההישרדות של הציוויליזציה, אבל חשוב לנו אולי גם בצורה יותר מיידית, ההישרדות שלנו כדוברי עברית כאן, באזור הזה, עכשיו.
אוקיי, אז פה זו שאלה מעניינת, כי אני לא בטוחה שלי, לא משוכנעת שלי, אם הייתי צריכה להגיד איזה הישרדות חשובה לי עכשיו, אז אני לא יודעת אם הייתי מעדיפה את דוברי העברית על פני דוברי ערבית, או דוברים של כל שפה אחרת. הייתי רוצה לקדם את ההחייאה, אם לא הסגסוג וההישרדות והסגסוג של באמת ההומניסטים שבעולם. אני חושבת שאחד הדברים הקשים שקורים היום, זה שמה שקרה, אתה מכיר את הספר שאני הבנתי שיש כאלה שחושבים שהוא נוראי, אבל אני התחלתי לקרוא אותו, ואני מרגישה שיש לי שם הרבה ממה ללמוד, של סוזן ניימן, שהיא אומרת, left is not woke, אז היא, בין השאר, נותנת לי כלים וניסוחים לחשוב על הבעיה שאני, יש לי תחושת בטן כלפיה, בטח לא יחידה כבר הרבה זמן, שהרבה ממה שקרה לשמאל העולמי, זה שהוא נהיה ווק במובן הזה, שהשתלטת פוליטיקת הזהויות על הפוליטיקה של הערכים, נגיד. ואז אנחנו באמת עסוקים, בלהיות בעד או נגד ישראל וישראלים, בעד או נגד פלסטינאים, ואני חושבת שאם יש לנו איזשהו סיכוי, אפילו בימינו שמשהו ישתנה, השיחה חייבת להשתנות. כי מול הימין הפשיסטי, שהוא מאוד מאוד אחיד וחזק וסוחף את העולם, זה נורא חלש ובזוי בעיניי, שיש כל מיני קבוצות הזדהות כאלה. אנחנו, אני כלסבית, אז זה רק יישרדו כל הלסביות, ואם אני ישראלית, אז הישראלים, ואם אני חושבת על גורלם של הפלסטינים בעזה, אז אני חייבת להיות נגד הישראלים. זה מחשבה כזאת שהיא מטומטמת באופן עמוק, היא לא יכולה להיות מחשבה של שמאל, כי המחשבה של שמאל זה מחשבה של ערכים שרואים רואים בני עמים לעומת שליטים. זה ברור שאני והזאתי סובלים בדרגות שונות, הם יותר מהסינוארים והנתניהויים והסמוטריצ'ים והפוטינים, וזה לא עניין של, כלומר, ככל שנמשיך לדבר כקבוצת זהות מובחנת מאחרים, והמסע שלי לתקן את אלוהים, זה מסע שבה אני משתפת, שיצאתי לדרך לאיזה חקירה קטנטנה כהדיוט, בעקבות התחושת בטן שלי, שהשורש כל הרע באזור שלנו, השורש הרע לא במובן הפסיכולוגי או הפילוסופי המופשט, אלא הלכה למעשה, הוא בזה ששולטים פה אלוהויות, ישויות אלוהיות זכריות נוקמות ונותרות, וזה שהיהדות היא בהגדרה, אתה בטח יכול לתקן אותי, אבל אני אומרת עדיין אני בתחושות בטן, יש בה, ביסוד שלה, הבדלה בינינו לבין עמים אחרים, אנחנו ראינו את זה בהגדה שקראנו, מי שקרא, מי שחוגג לפני יומיים. ככל שאנחנו נמשיך להיות בשיחה הזאת, הלאומנית והזהותית, לא יקרה כלום. זו התחושה שלי. אם אנחנו נתחיל לדבר, לעלות על נס את ההומניזם, שהרעיון בהומניזם זה שהערכים הם אוניברסליים, שצריך לעודד חשיבה ביקורתית, לא לשמה, אלא כנגד אחדות מחשבה, ושאנחנו שואפים כל הזמן ליצור קשרים בין אנשים שונים בעולם. אלה הרעיונות שצריכים לשלוט עכשיו בשיחה, וזה דחוף, זה צריך לקרות עכשיו, כמו שאתה אומר, זה לא משהו לספרי ההיסטוריה.
תראי, אני רק רוצה לומר שברור שיש יסוד עתיק ומתמשך, שמבדיל בינינו לבין שאר עמים ביהדות, אבל אני תמיד אוהב להגיד, את יודעת, כשאני מלמד פילוסופיה יהודית בשנה א', אז מצביעים, אומרים, אבל היהדות נגד זכויות להטאבים, אבל היהדות בעד, אני יודע מה, כיבוש. ותמיד אני אומר, פה, אתה יודע, אנחנו באוניברסיטה, בואי או בוא תנסה לדייק. מי ומתי? כי זה תמיד יהודים כלשהם, מתישהו, היהדות אף פעם לא אומרת כלום. כן? אין היהדות, יש פרשנויות. ובתוך ההקשר הזה, הרחב של התרבות היהודים, של הטקסטים היהודים, יש גם טקסטים שיכולים מאוד לעודד תפיסות כאלה. עצם זה שאלוהים בורא את כל האנושות דרך אדם וחווה, אחר כך יגידו במשנה, שזה כדי שאף אחד לא יכול להגיד, האבא שלי הוא הראשון, כן? זאת אומרת, פה ושם, לצד באמת היסודות המאוד פרטיקולריסטים האלה, יש גם יסודות אוניברסליסטים, ישעיהו שמדמיין את ה... זאת אומרת, זה לא בלתי אפשרי, אפילו בתוך הקשר יהודי, למי שזה משמעותי לו, למצוא דרך לפרש את הדברים בצורה עדינה יותר.
זה בדיוק מה שאני מכוונת אליו, שלא הייתי מבטלת את ה... את היהדות, או זורקת לגמרי את המקורות, את הטקסטים היהודים, אבל קודם כל, אני חושבת שנורא חשוב לא לקדש אותם באופן שבו הם מקודשים. אנחנו אומרים אחד אלוהינו, אנחנו אומרים כי בחרת בנו מכל העמים, אם אני מצטטת דומה.
ברור שלא עשה אותי אישה.
גם, אבל אפילו אני לא מדברת על הדברים האלה, של משקף זכר וכל ה... כי... אלא אני מדברת דווקא על האסנס של מה זה להיות יהודי, לפי הטקסטים שעדיין אנחנו מקדשים אותם וחוזרים אליהם בלי להטיל בהם ספק, וזה העניין הזה, שבחרת בנו, ואנחנו העם הנבחר, אז גם על זה, אני בטוחה שיש טקסטים בתוך הגוף, ארון הספרים היהודי.
אני חושב שהוויכוח שלנו זה עם המילה אסנס, עם המילה מהות. אני מאוד אנטי-מהותי. אני מאמין בניטשה, אפשר להגדיר רק את מה ש... אין לו היסטוריה. זאת אומרת, אפשר להגדיר מתמטיקה, משולש פי שוקיים לפני 20 אלף שנה, בעוד 20 שנה. כל דבר שהוא היסטורי, כל הזמן משתנה ומתפתח.
אז אני בונה על זה, לגמרי. לגמרי. אני חושבת שעדיין, מה ששולט עדיין בעולמנו,
נכון.
זה אלה התפיסות האלה, ובדיוק, אז דווקא בגלל שאתה אומר את מה שאמרת עכשיו, מפה נובעת, אם אנחנו נחזור לשאלה הראשונה שלך, מפה יכולה לצאת התקווה. כי זה לא, זה לא יצוג בסלע, איך שהיהדות.
נכון מאוד. נכון?
ועכשיו דווקא שהקיצוני, הסמוטריצ'ים, הימין הזה, הוא כל כך מתואב, הוא כאילו כמעט במובהק, שדווקא קצוות האלה של היהדות אולי ינשרו ממנה, וישאר מה, ויגדל משהו הומניסטי יותר. ו...
אני רוצה, אני כל כך מסכים איתך עם החזרה להומניזם. במיוחד עכשיו, את יודעת, אני חושב הרבה בזמן האחרון על איך שמרקס מתאר את מאז המהפכה החקלאית, את ההיסטוריה האנושית כסדרה של מאבקים בין מעמד מנצל למעמד מנוצל. אדונים ועבדים, הפאודלים עם הצמיתים, הקפיטליסטים, הפרולטריון, ועכשיו אנחנו אל מול אפשרות מבהילה, כן, באמריקה מדברים על ה-billion dollar single owned company, שהמעמד העליון כבר לא זקוק בכלל, כי האדון היה צריך את העבד, אז גם אם הוא אכזרי, יש לו אינטרס מסוים שהעבד יהיה בריא, אותו דבר עם הפאודליסט, ואותו דבר עם הקפיטליסט, הוא יכול לפטר את ברוריה ואת משה, אבל הוא חייב להביא את שלמה ואת הנרי, כן, הוא חייב להביא, וברגע שאנחנו רואים תהליכים אדירים של אוטומטיזציה ובינה מלאכותית, פתאום, לפחות מהצד הייצור, אתה כבר לא צריך בני אדם, ואז שאלה למי אתה תמכור את המוצרים, אבל אני חושב במילים אחרות שאנחנו הולכים להיות עדים למשבר חסר תקדים בערך האדם, בהינתן שאנחנו הורגלנו לחשוב על ערך כל דבר שהוא נטו פיננסי או כלכלי, והרבה מאוד אנשים יהפכו להיות לנטל כלכלי, ובטח שלא למשהו שתורם, כי האוטומטיזציה תיקח כל כך הרבה עבודה, ואנחנו כבר, אני חושב שממשל הרעיונות של טראמפ, שאתה יודע, בוא נעשה טרנספר, זאת אומרת, יש כבר, אין ערך לבני אדם, ואנחנו צריכים או להחליט שהדבר הביולוגי הזה, עם הגזים והווירוסים וכל הייצור הזה, זה דבר שהוא בעל ערך, או שאנחנו נראה משהו מבהיל בצורה חסכת תקדים, אבל אני תוהה, אז אני מסכים מאוד עם מה שאת אומרת, אבל אני תוהה על העבודה התרבותית, עבודת העומק. את מדברת בעצם על עבודה תרבותית, על עבודת עומק, על עבודת חינוך. צריך תמיד לזכור שהנאורות היה פרויקט של חינוך. האור ללוימר, אוף קלרון, זה פרק זין של הרפובליקה. המשל המערה, אנחנו, שהוא משל על חינוך. עבודה חינוכית זה משהו שאין בלתו, אבל זה דבר שלוקח שנים. ואנחנו כרגע בתחושה של חירום מיידי. כן, האם שבוע הבא נתניהו כן או לא מפר צו של בגץ, ובעצם אנחנו, ומפיל את שלטון החוק. האם בעוד שבועיים כן או לא יתחילו טרנספר בעזה. זאת אומרת, יש תחושה של, של, של חירום מיידי. איך אנחנו מיישבים את הרעיונות האלה שאת מדברת עליהם, שהם רעיונות של טווח ארוך, גם אם ארוך זה כמה עשרות שנים, לבין התחושה של השבר המיידי שאנחנו עדים לו ושותפים לו.
אז אני, עולים בדעתי כמה דברים. אחד, שהתחושת החירום הזאת, זה התחושה, החוויה הזאת שזה תחושת חירום, זה גם דבר מיוצר. אתה יודע, הדוקטרינת ההלם של נעמי קליין, היא מדברת על זה שבעלי העניין שרוצים לקדם את כל הדברים שדיברת עליהם, בין שהם קפיטליסטים או פשיסטים, זה טוב להם שיש תחושת חירום, שאנחנו במצב חירום, ואז במצב חירום כל הדברים האחרים מושתקים ונצרים, כי חייבים עכשיו או, איך אומרים את זה, להיכנס מתחת לאלונקה, או להתגייס, או וגם גם כשאנחנו חושבים על זה מהצד של המחאה, אז צריך עכשיו לצאת לרחובות, מה שנכון. אז אני גם רוצה להציע שניקח ברבון מוגבל את הרעיון הזה של משהו חירום, ברור שאנחנו בזמן חירום, ולו רק בגלל שיש אנשים שהם בשבי, ויש אנשים שנהרגים ומשפחות שלמות שישראל מחסלת, וכל זה קורה עכשיו, ואת זה חייבים לעצור עכשיו. אבל אני חושבת שהדבר הזה, יש אנשים שהאנרגיות שלהם מכוונות לזה, וזה הדבר הכי חשוב באמת, ש... אבל אם אנחנו מדברים, כלומר, אני רוצה להגיד שהדברים אינם מוציאים זה את זה בהכרח.
זאת אומרת, באיזושהי צורה, את אומרת, יש אנשים שה... זאת אומרת, יש פה משהו רפלקטיבי לגבי התפקיד שלך לצורך אני. זאת אומרת, יש אנשים שהתפקיד שלהם זה לצאת לרחובות ולנאום, וכאילו לעשות את ה... להנהיג את, ה... את התנועה של ההתנגדות המיידית ברחוב.
כן, או להפגין, או ל...
ו... כן, ואת... כן, מה יש לנו פה? כמה מחשבות בעקבות לילה במעצר. את ברחוב, אבל את לצורך העניין רואה את עצמך כמי שמנהיגה שינויים טקטונים יותר, מעמיקים
כן,
יותר.
כן, אז לא, לא, אפילו לא או, הייתי רוצה להתיימר. או מקדמת. אבל אולי אני אגיד כזה דבר, שאני חושבת שכן מעניין לחשוב על זה שלכל אחד מאיתנו יש תפקיד. כלומר, לא יש, אלא שכל אחד מאיתנו יכול to allocate תפקיד כן. לעצמו. זה גם במסורת של מונטנה, אנחנו לא נדבר בגוף שלישי, כל יודע, כאילו יש עכשיו, אנחנו נקבע משהו לכולם. כל אחד יעשה את הדבר שלו, ומתוך ההתנסות שלו, אני רוצה לחשוב, אז הדבר הקטן שאני חושבת שאני יכולה לתרום בו, זה להביא את הצורת מחשבה הזאת, ההומניסטית, הביקורתית, וזה שיש גם מצב חירום, בין שהוא מיוצר, ובין שהוא הוא חיצוני לנו, כן. הוא, כן, ושוב, זה גם לא סותר, הוא מיוצר וממשי, זה לא סותר את זה שאנחנו צריכים בה בעת, לשנות את האופן שבו נדבר, כי אני מאמינה באופן עמוק, שאם אנחנו מסתכלים על איך משדרים את המלחמה, בערוץ 12, 13 ו-11, כל עוד הפרדיגמות שמכוונות את האופן שבו הם מדברים, יישארו חזקות ושרירות, לא משנה מה נעשה, אנחנו נעבור מאסון לאסון. שלושת הערוצים האלה, המיינסטרימים, והעיתונות המיינסטרים, לא, עם הרבה יוצאים מן הכלל, הם תקשורת מאוד מאוד לאומנית, ומאוד מאוד שבמקרה השמאלני שלה, היא בתוך פוליטיקת הזויות, במקרה הסוחף, יש שם לאומנות על סף הפשיזם, כל ההחלטות שלהם, גם כאילו לטובה ביחס זה ששמים במקום מרכזי את המצב של החטופים והמשפחות, אבל גם על זה אפשר לדבר על בדיוק איך עושים את זה שם, איך מעדיפים את הרגש הכביכול לא פוליטי על פני ה... אבל אני גם לא יכולה להגיד הרבה על זה כי לא צופה קבועה, אבל מה שאני יודעת זה שאנחנו לא מראים לנו מה שישראל עושה בעזה ו... והדברים שלא מדברים עליהם, הדברים שכן מדברים עליהם, את השיחה הזאת צריך לשנות. זה לא, לא פחות דחוף מההפגנות שהן מאוד מאוד חשובות. ואני רוצה להגיד שאנחנו מדברים על חינוך, באמת זו אמירה שתמיד קשה לי איתה, זה הכל מתחיל מחינוך או מהבית. זה כביכול נכון, אבל איך החינוך בבית או בבית ספר ישתנה, אם לא נשנה את איך שמדברים בעיתונות, בתקשורת.
כן, לגמרי.
אז העבודה היא בכל מיני סתירות.
הבית זה לא איזשהו משק אוטרקי, כן, הבית זה זירה של השפעות חיצוניות.
בדיוק.
כן.
אז אנחנו צריכים לשנות כל הזמן, גם לטווח הארוך וגם להיום, ממש להיום, יום שני בשבוע, את איך שמדברים, את איזה שאלות שואלים, על מה אנחנו מסתכלים. זה התפקיד הקטן שלי ושל... כל מי שכותב.
אז אם אנחנו מדברים על התפקיד הזה שלך, איך להתנגד, זאת אומרת, את מסעית מעורכת וסופרת מעורכת, אבל איך להתנגד, זה באמת הפך להיות סוג של תופעה תרבותית. תדברי איתנו על המסה הזאת.
זה חמוד בעיניי שאתה אומר, תופעה תרבותית, זה הכל בתוך הספירה של רדיקל, כן?
נכון, בסדר, אנחנו גם, מה, אסור לנו להתקיים?
לגמרי.
אנחנו גם קיימים. לא, אבל זה גם, אני הייתי אומר, במחנה שהוא מזדהה כשמאל, כהומניסטי, בתוך הבועה הקוראת.
אני יכולה לספר רק אולי, לא יודעת, איזה ערך יש לזה, שבאמת למחרת הבחירות של 2022, של נובמבר, איכשהו נכנסתי ללחץ נוראי. ברגע אני לא זוכרת אם כבר בנובמבר ידענו שבן גביר יהיה שר, אבל... והרגשתי, בגלל שאני לא אישה שמאורה מאוד בכל מיני קהלים וקהילות, אז הרגשתי שאף אחד לא מדבר על זה כמו שצריך, ושצריך להבין מה קורה פה, וזה לא העניין שאם ביבי מושחת או לא, אלא עליית הימין, עליית ה... וזה לא דבר שהתחיל אתמול, ואני חושבת שבהתחלת המסע, השורות הראשונות משקפות את ה... באמת המחשבה שעלתה לי, שכל השנים אני בעצמי, הייתה לי איזו אשליה שאנחנו חיים במדינה טובה דייה. אפרופו התפקידים האלה שדיברנו עליהם קודם, אז הייתה תחושה שאני יכולה, אתה יודע, הספר מסעות הקודם שלי עסק בעיקר בסוגיות אישיות מאוד, הלסביות שלי, הפמיניזם שלי, ולא עסקתי בדברים הגדולים של הלאום, או לא יודעת אם זה יותר גדול, אבל... והתחושה הייתה שזה מדינה טובה ודויה, במובן שברור שיש בה עוולות, והשלטון הוא ראוי לתיקון, ושיש חוסר שוויון, ושיש כל מיני, אבל יש מערכת שבה אנחנו, יש עיתונות שמבקרת, ויש בחירות שאפשר להחליף שלטון, ויש ערכאות משפטיות שאפשר להתעניין, ואפשר לקרוא למשטרה אם משהו לא בסדר. זו הייתה אשליה, שאני יודעת שהייתה אשליה, אבל אני משתפת שאני שנים רבות חייתי בתוכה, ועכשיו מה שנשבר, מה שקורה עכשיו, הרגשתי זה שהיא כבר לא מדינה טובה דייה, אפילו בלשון המתה. ומה זה אומר? שבאמת אין למי לפנות. החוויה עכשיו זה שאתה לא תפנה לשוטר, כי אתה לא יודע אם מחזיק את הערכים של מה התפקיד של שוטר, ולא בטוח שבית המשפט הוא המקום לדון בדברים שאתה חושב שהם בעייתיים, וקל וחומר השלטון, והצבא הוא לא צבא הגנה לישראל, אם אי פעם חשבנו שהוא כזה רק, והמדינה או השלטון לא אחראי לביטחון של האזרחים, אם תופחים בהם ואונסים בהם וחוטפים אותם, אז מה? כאילו, זה לא ברור מאליו כבר שכל מיני הנחות של מה התפקיד של המדינה ואיך המערכת אמורה לעבוד במיטבה, מתוך ידיעה שהיא אף לא... כל זה קרס. ואז השאלה היא, באמת ששאלתי את עצמי, זה איך להתנגד, ולא במובן של באמת איזה סוג של הפגנות להפגין, אלא אני חושבת שמה שעניין אותי באמת, מהזווית הקטנה שאני מסתכלת דרכה, זה איך לשנות את הדיבור, כדי שהדברים האלה לא יוכלו לעלות יותר על הדעת כהגיוניים.
יכולה להמחיש לנו את ההצעה הזאת?
סבדיר כבר.
כאילו ממש לתאר לנו ביתר סט, מה שינוי הדיבור הזה, איך שינוי הדיבור הזה נראה? או נשמע?
אני חושבת שבאמת אפשר לדמיין מהדורות חדשות שיוצאות, שהפרדיגמה שלהן היא שקודם כל שהעיתונות צריכה by definition לבקר את השלטון, זה הרעיון של המערכת הזאת, ולכן, סליחה, בודקים מה בעלי הכוח עשו שמחליש את בני העם, בני ובנות העם, שזו הפרדיגמה, שזה התפקיד. קודם כל, זה דבר ראשון, כן? ואז כל הזמן מדווחים בשם בני ובנות העם החלשים, נגד החזקים, לא נגד במובן של החזק הוא בהכרח רע, אלא מוודאים שהוא לא מנצל את הכוח הכלכלי, הפוליטי שלו לרעה. אז קודם כל זה הבייסיק, ואני חושבת שהבייסיק עכשיו בעיתונות המשודרת, לפחות הטלוויזיונית, זה שזה גם בייסיק שהוא יותר בידור מאשר עיתונות בתפקיד הזה שהגדרנו אותו, וגם זה עיתונות מאוד, מאוד לאומנית ומאוד ממלכתית, ולכן, אז אפילו זה מתחיל מזה, כלומר, עם הבסיס של למה להיות עיתונאי, למה בכלל לעמוד מול המיקרופון ועכשיו לדווח על משהו, מה התפקיד שלי, למה אני עושה את זה?
אתה מבקש ממני את הדבר הכי קשה בעולם, פשוט יש לי בלנק במוח, לא עולה לי שום דבר, אני לא יודע מה להגיד, כל דבר שעולה לי מרגיש לי מביך, לא אפקטיבי, ואז אני אומר, זה לא יכול להיות שאין שום דבר שבן אדם יכול להגיד כדי לגרום למישהו להגיע לבית רדיקל.
פשוט כאילו, אפשר להגיד, יש דרינקים,
יש סרטים,
יש הרצאות,
לחברים בבית רדיקל הכניסה היא חינם,
פה מלא אנשים חמודים,
פה ריהוט ווייב,
ואסתטיקה נגה סטייל.
בתודה, ChatGPT.
האמת שבפה לעשות רגע מצחיק משהו עם...
לא, לא, די! בלי הצ'אט.
פה יש לנו ממש, אבל אתה יודע, אני חושב שיש כאילו בעיה ציוויליזציונרית כמעט, שתוקפת את כל המערב, וזה משהו שהיה מאוד ברור כבר בטרומפ מספר אחד, זה שאנחנו בתרבות הדיגיטלית במלחמה עצומת לב, וזה תרבות של קליק בייט, כן? אני צריך קליקים, אני צריך למשוך עיניים, זה המלחמה בשוק של התוכן. אני בדיוק קראתי ספר של חוקרת נורא מעניינת שכותבת על תוכן, וזו מילה מוזרה תוכן. ואני בהתחלה, כשהתחלתי לעשות קצת דברים שאנשים מצאו בהם סוג של עניין, כל דברים מאוד מינורים, אבל היו צעירים בעיקר, כותבים לי, אומרים לי, תודה על התוכן. בהתחלה זה הצבן אותי, כי אמרתי, מה, פודקאסט, שיר, הרצאה.
הכל זה תוכן.
ואז יש לי חוק, אני אומר, אני לא רוצה אף פעם להגיד הצעירים של היום. אתה יודע, כאילו, שונא את זה. סוקרטס 399 לפני הספירה אומרה, הצעירים של היום, מנדלסון 1783. תמיד הצעירים של היום הם האמיתים של פעם בסוף. אני רוצה ללמוד, אני רוצה להתחחק מהניאנדרטלרים והפתחייה, אני רוצה לראות מה הצעירים אומרים. ואז אני אומר, אוקיי, בעצם מבחינה תודעה של מי שחווה את התרבות הדיגיטלית, כל עשייה אנושית נטחנת לכדי תוכן. הכל הופך להיות תוכן. אתה יכול להגיד, טוב, אבל הקולנוע של קורוסאווה זה לא תוכן, אבל ברגע שנטפליקס משדר את הקולנוע של קורוסאווה, זה תוכן. פעם אמרו שבאוקספורד דיקשנרי אוף אינטרנט, אז אומרים, תוכן זה כל מה שיש באתרים, אבל היום רוב התוכן הוא בכלל ברשתות חברתיות. זאת אומרת, וגם אתה לא יכול לאפיין את התוכן לפי מה שפעם היינו קוראים המוסה שלו, או התוכן, הרי הפוסט אינסטוש השני הכי פופולרי בהיסטוריה זה הביצה. פשוט ביצה, רגילה לגמרי, קצת כמו דושן כזה. זאת אומרת, תוכן זה...
צילום של ביצה?
צילום של ביצה. צילום של ביצה. ואז בסוף מסי ניצח, אבל זה עדיין מספר 2, זה היה מספר 1 במשך שנים. אז תוכן, אני חושב שזה יותר מתאפיין ביחס של מי שצורך אותו, שהוא יחס די פסיבי, כי אתה יושב, ואני מדמיין את זה, כי עכשיו באוניברסיטה עושים כל מיני קורסים מקוונים, ומי שצורך את הקורסים האלה, והקורסים האלה הם תוכן, אז אתה יושב, יש את נטפליקס, יש ויינט, יש פייסבוק.
יש הרצאה על פילוסופיה.
יש הרצאה על פילוסופיה, יש אולי פורנו, או מה שלא יהיה, כן? זה הכל בעצם בליל אחד גדול של תוכן, ואז אתה צריך לתפוס, ואתה תופס עם קליק בייט. ועכשיו, מה שזה יוצר, זה שנגיד גם CNN וכולי, כל המיינסטרים, תקפו את טראמפ, אבל הם ראו שכשהם כותבים על טראמפ, זה מביא תשומת לב. והם רק הכילו את המפלצת. עכשיו, פה הגאון של זה, זה מי שאני קורא לו פומבה, אקונה מטאטה, בוא נבנה מקדש, באמת בן גביר, שהוא סוג של פרפורמנס ארטיסט, כן? הוא בן אדם שעוד מאז רצח רבין יודע למשוך תשומת לב. יש שם כנראה פתולוגיה נפשית של צורך אז בתשומת לב, ויכולת מבריקה, כמו כלב, כמו חזרזיר שמוצא טרופלס, הוא מוצא תשומת לב תקשורתית. הוא תמיד ידע לעשות את זה. הוא לא יודע לעשות הרבה דברים אחרים, לנהל מערכת מוחכבת או משטרה, זה... כמובן, להביא ביטחון לאזרחי המדינה, זה לא בדיוק ההתמחות שלו, אבל הוא טוב מאוד בנמשוך תשומת לב. אז מה קורה? זה שהתקשורת מדווחת עליו, אנשים, או כי הם אוהבים אותו, או כי הם סולדים ממנו בטירוף, לוחצים, ומדברים על בן גביר הרבה יותר משמדברים על פוליטיקאים אחרים, ובעצם מזינים אותו. זאת אומרת שבעצם המרדף לאחר תשומת לב, והקליק בייטיות הזאת, זה מאפיין ממש של ציוויליזציה, שהיא ציוויליזציה של תוכן, אנחנו בעידן התוכן.
כן, אז אולי באמת מול הדבר הזה שאמרתי שהתקשורת המיינסטרים היא לאומנית, זה גם נכון, אבל אני חושבת שהמבנה הזה של עיתונות או חדשות כתוכן, כלומר כמוצר שיש לו צרכנים, זה מזכיר לי, כתבתי על זה פעם שהייתי 10 שנים עיתונאית בעיתון הארץ, עד 2006-2007, ואני זוכרת את הרגע שהזמינו למערכת יועץ ארגוני, והיה כזה, זה אירוע כזה שכל המערכת הייתה היה כיבוד, והיו שולחנות עגולים, והייתה הרצאה של היועץ הארגוני, ואחד הדברים שמאוד נחרטו בזיכרוני, זה שבעצם הודיעו לנו שאנחנו לא חושבים על הקוראים של עיתון הארץ, אלא על הלקוחות, או צרכנים, ואז היה דיבור כזה שלקוח, לא, הוא קורא את העיתון כשהוא על ה-treadmill בחדר כושר, ויש לו attention span של, לא יודעת, 15 דקות.
של דג.
כן. ולכן אנחנו צריכים לקצר את הכתבות להכי ארוכות 1200, עדיף יותר. וכל הדיבור הזה על, על צרכנים במקום קוראים, זה ממש החליף את הצורת, איזה מין בן אנוש אנחנו, זה דברים שכתבתי להם בעל הנוחות. והאנוש הזה, שהוא באמת צרכן, consumer, as opposed to ישות, שהוא גם אזרח וגם כל מיני דברים אחרים, חבר בקהילה, יוצר, אדם יוצר, כל הדברים האחרים שאפשר להיות, אפילו ההומו לודנס, האדם המשחק, אבל אנחנו הצטמצמנו לכדי הצרכן, וזה דבר שכבר קורה הרבה שנים, ומול התקשורת, מול העיתונות, אנחנו צרכני תוכן, כמו שאתה אומר בדיוק. וזה מה שאנחנו חייבים לעשות, להפסיק להיות צרכנים, כלומר, לשבור את הקווי המתאר האלה שהלבישו עלינו, ולחזור להיות בני אדם, שיש להם כל מיני היבטים של ה... אנושיות שלנו, ולדרוש, כלומר, ולחפש לא תוכן, אלא באמת, לא יודעת, השראה, או אפשר גם לחפש בידור והנאה, זה לא שלא צריך לחבוט את נטפליקס, אבל שתהיה גם עיתונות שעושה את העבודה של לדבר בשם העם ולבקר את התקשורת, את השלטון. ואני לא זוכרת עכשיו... מאיפה יצאנו לדרך בשאלה...
משאלת התוכן. אבל אני רוצה ללכת למקום אחר שהוא כאן. עוד אחד מהכותרות היפות. למה להישאר? זאת אומרת, אם יש מקומות שבהם מדברים את השפה הזאת, בצורה אולי, או לפחות מקומות שבהם יש תקווה יותר מוחשית לזה, שידברו שפה אחרת, ידברו שפה פמיניסטית במובן של... פרדיגמה שונה מזו שהיא רק פתחייה חלית, שדברו שפה שתמון בה עדיין ערך האדם וכו'. והערכים הם ערכים כלל אנושיים, אוניברסליים. ופה יש את התהליך שקוראים כאן. למה בעצם בכל זאת להישאר?
אז קודם כל אני לא בטוחה שהכרחי ומחויב להישאר, אבל אני חושבת שאחד הדברים ש... כלומר, כשאני יצאתי הדרך לכתוב את המסע הזאת עם השאלה הזאת, אז באמת זו הייתה שאלה ברוח המסע האישית, לא שאומרת, בואו אני אגיד לכם למה נשאר, אלא מנסה לברר.
למה אני נשארת?
כן, אתה יודע שהמסע, הסוגה הזאת, זה מאז, איך אומרים את השם שלו?
מונטניו.
מונטניו. שזה הפועל אסייה, הוא לא בא להגיד משהו, אלא הוא מנסה להבין משהו, וגם מסע בעברית זה מהשורש נון סמכי, זה לנסות להבין. אז אני מנסה באמת בכתיבה הזאת להבין, רגע, למה להישאר, ומן הסתם גם איך להישאר, כלומר, אם אני מחליטה להישאר, התשובות שאולי מתחילות להתגלות, קשורות לכל מיני היבטים של ההוויה האנושית, אני חושבת, ואחד זה הרשת הזאת שאנחנו נמצאים בתוכה, הרשת של החברויות, של המשפחה, של האחריות, של ההשפעה. אז למשל, כאדם, כאישה שכותבת, אז לפחות יש לי את הספירה הזאת של רדיקל, שבה איך להתנגד זה, הוא סנסציה.
כן.
אם אני אהיה בלונדון או בגלאזגו, מכורתי, אף אחד לא יכיר אותי ולא תהיה לי השפעה, ויש לי, לא יודעת, עוד איזה 20 שנה לחיות אולי, אז איך אני, יחד עם זאת, יש את העניין של הילדות, והילדות שלי ושל בת זוגי, ואיפה כדאי הכי בשבילן לפרוח, אבל הם כבר בתיכון, על סף תיכון, ו... הן כבר מחוברות לפה, אז, אז אני אומרת שאולי אחד הדברים שאני מציעה בתרבות השיחה בישראל, בתרבות הכתיבה, זה שאת השאלות האלה, ההגותיות והפוליטיות ביותר, הדרך הכי טובה לנסות לברר אותן, ללבן אותן, זה כן דרך מסות אישיות ועדויות אישיות, ולחשוב על, על המסוים, כי קשה לענות עליהם בצורה מופשטת.
מעניין. אני רוצה לחזור לעניין של הווק, אני רוצה להגיד משהו, את יודעת, אני קצת נרתע מזה שבגלל שנבחר באמת אנס כתום, אז כולם חוגגים את המוות של הווק, וכאילו פוסלים את זה לחלוטין וכו' וכו'. ואני אומר, ואני הכי, את יודעת, א', אני תמיד אוהב לצעוק שמרקס צדק, יש לי נטיות מרקסיסטיות, ואני חושב שצריך לחשוב במובנים כלל אנושיים, ואת הדוקטורט עשיתי על אוניברסליזם יהודי, אז אני בעד, וחזרה לנאורות, אז אני בעד, שוויון, אחווה, חופש, לכולם, מכולם, בצורה ברורה, ולחשוב בצורה מעמדית, ולפרק את המבנים הספציפיים, ולא להיתקע באמת בייחודיות האינדיבידואלית, כי זה חלק ממה שמחרסם באפשרות של מאבק, שהוא חייב להיות קולקטיבי, טבעי וכולי, והדגש על האינדיבידואל, נגיד בשאלה של האקלימית, כן, זה, זה, זה אשליה, כי הרי אתה צריך שמוסדות אדירות ישנו את הכיוון של האופן שבו אנחנו מנצלים את משאבי הטבע וכולי וכולי וכולי. ויחד עם זאת, ברור לי מאוד, גם כגבר לבן, שהחוויה, נגיד, כאישה מהעולם, היא חוויה מאוד אחרת, ושאני לא יכול מהנקודת מבט שלי אפילו כל כך להבין אותה. אני תמיד מספר שחייתי בפריז שנה, ואני הרגשתי בבית, חייתי עם הכפכפים שלי, וחצי מסטול רוב הזמן, והיה לי כיף, וזה הרגיש לי כמו גינה אחת גדולה. ויום אחד היה לי דייט עם בחורה פינית, שהייתה ככה מאוד, מאוד מאוד בלונדינית, והלכתי איתה בערב, ופתאום אני קלטתי את העיר הזאת אחרת לגמרי. הערות ומבטים ותחושה של חוסר ביטחון. פתאום הבנ... וכאילו פתאום אמרתי, זה משוגע עד כמה שאני לא הייתי מודע לדבר הזה. והייתי ילד בן 21, 2, לא הייתי מודע לזה בכלל. כאילו לא יכולתי לדעת את הדבר הזה עד שלא. אז אני חושב שיש חשיבות בנקודת מבט הזאת, גם אם היא לא יכולה למצוא את החשיבה הפוליטית שלנו. ואני אומר את כל זה, כי אני חושב שמה שמעניין לראות, זה שה... פוליטיקת הזהויות היא ציר, הייתה, או לא יודע, נראה מה יהיה איתה בארצות הברית, יותר בצד השמאלי של המפה, אבל לא לגמרי ברור בישראל שהיא רק בשמאל. זאת אומרת, גם בימין יש בישראל דגש מאוד מאוד גדול על שאלות זהותיות, כדי לבקר את השמאל. עכשיו, חלק מזה זה כמובן ניצול גרוטסקי שוב של העניין הזה, כי יש לנו בעצם משפחת אצולה אשכנזית ממעמד גבוה, נתניהו, שמנצל את הכאב, את הסבל שעברו כאן המונים של אנשים, מכל מיני קבוצות שהודרו בצורה שיטתית ובכל מיני אופנים מהשולחן הנגתי והכלכלי הישראלי, וזה מנוצל כדי להמשיך ולקיים את המשטר שלו. הדבר הזה הוא בזוי בצורה מובהקת. אבל יחד עם זאת, יש ביקורת שאני חושב שאנחנו כאן ברדיקל, כן צריכים להיות קשובים לה, ואני תוהה לתגובה שלך, שבואו יגיד, כן, את אמרת בהתחלה של איך להתנגד, אני חייתי בתחושה שהמדינה היא טובה דייה. יגידו לך, כן, הסיבה לזה שחיית ככה, זה כי את חיה בתל אביב, ואת אשכנזיה, ואת לא היית משפחה שהודרה לפריפריה המרוקאית, ולא היית משפחה ערבייה שהעיפו אותה מיפו, ובגלל זה יכולת בכלל לחיות באשליה הזאת. ואולי את מדברת הרבה על החשיבות של העיתונות שתעורר את העם, אבל הרבה מאוד מהעם הזה אומר, העיתונות הזאת היא מלכתחילה באה ממעגל שאני לא מרגיש שייך אליו.
אז יש, אתה מעלה דברים מאוד מאוד חשובים, או אני אגיד את זה אחרת, שמעסיקים אותי מאוד, ואולי אני לא יודעת באיזה סדר להתייחס, אבל אני, קודם כל זה ברור לגמרי לגמרי, שאולי אני אלך צעד אחורה, כשאני אומרת, left is not woke, אין הכוונה, ושיש לי ביקורת משמאל על פוליטיקה של זהויות, אז גם אני רוצה להגיד שדרושה פרספקטיבה היסטורית. למשל, המאבק ההומו-לסבי, נניח, מאז המאומות בסטונוול ב-69, זה מאבק ששינה חיים של מיליונים של אנשים ותפיסות, ובזכותו אני מרגישה עכשיו נוח, וכלסבית בעולם שברובו הוא שמרני, והחשיבות של המאבקים האלה היא אדירה, אבל היא תלוית היסטוריה ומקום. כלומר, למשל, זה דבר אחד שאני רוצה להגיד, כלומר, למשל העניין הזה של להגיד אני לסבית, כן? הזהות הלסבית זה המצאה, וזה אפשר לדבר הרבה רק על זה, כדי להגדיר את הנורמלי ואת הרצוי, מכל מיני טעמים שמרניים, צריך היה להגדיר את החריג, והחריגויות האלה, יש להם שמות של מחלות, זה גם לסביאן וגם הומוסקשואל, זה כאילו נשמע כמו משהו מה-DSM, וחלק ממה שהיה צריך לעשות מבחינה פוליטית, כשלב במאבק, זה לא להגיד אני לא, או זה לא עניינכם, או זה, אלא דווקא כן, ולקחת ו-to reclaim, ולהיות בחוץ, כי לפי הגישה הקווירית שאני מחזיקה בה, באופן עמוק, בשונה מהליברלית, זה לא, הסיפור הוא לא שיש איזה אנחנו נורמליים, והם, ובמיטבם, אם הם ליברליים, הם מקבלים את החריגים, שכאילו אתה, הזכר הלבן, תקבל אותי, ועדיף גם שאולי אני אעשה את הדברים שלי בחדר ולא בחוץ, אבל צריך לקבל אותי, כי מה לעשות, אני, זה מה ש, ככה אני נולדתי, או ככה נהייתי, אלא שכולנו שונים, וכולנו מגוונים ובהקשרים, ואם אנחנו, אם אני חיה עם בת זוג, זה לא אומר עליי עוד סט של דברים, ואם מישהו נמשך לגברים, זה אומר רק, זה דבר אחד להגיד עליו, ואולי זה מזכיר לי משהו שטני היסי קוטס כתב בבין העולם וביני, שמאוד העיר את עיניי, הוא מדבר על זה שאנחנו האמריקאים הלבנים חושבים שכאילו הגזעים זה משהו, גזרה משמיים כזאת, וברור שאם יש גזעים, אז הגזע אחד רוצה להתעליין על השני, אבל הוא אומר, לא, הגזע הוא הילוד, הוא הצאצא של הגזענות, ולא ההפך. כלומר, להחליט שכל מי שיש לו אור שחור, או נגיד את זה אחרת, שכל מי שיש לו אור לבן, בין שהוא פולני, אירי, איטלקי, או קנדי, זה סוג אחד של אנושות, וזה המצאה, והיא מייצרת את בכלל את הרעיון של הגזע.
לחלוטין.
ואותו דבר, אני לוקחת את זה לרעיון של ההומופוביה, שההומופוביה היא האימא של ההומו והלסבית, ולא ההפך. אז אני, ביני ובינך, אני אומרת, אני לא יודעת מה זה להגיד שאני לסבית, אני פוסט-לסבית כבר, כן? אבל היינו צריכים להיות ברגע הזה ההיסטורי, ולהגיד, כן, אנחנו לסביות והומואים, ולא, כדי שהמרחב הציבורי יכלול כמה שיותר מופעים של המגוון הזה.
גם אם אנחנו יכולים לבקר מהשמאל את הפוליטיקת הזהויות, אם אנחנו מסתכלים מבחינה היסטורית, לתנועה הזאת היה תפקיד כביר.
כביר, בטח. ואני אשאיר רגע את הפמיניזם עוד רגע בצד, כי בעיניי זה הדבר הכי חשוב שקרה באנושות אי פעם, אבל העניין הזה של מזרחים בישראל, שחורים באמריקה, אין שאלה בכלל, שהמאבק המזרחי הוא מאבק חשוב, שהוא עדיין רלוונטי, שכל הדברים האלה, ואז השאלה שסוזן ניימן, אני חושבת, מציעה לנו לחשוב עליה, זה שאם אני תומכת במאבק המזרחי, האם אני צריכה להיות, כלומר, ילידת עיראק או מרוקו או זה, או איזה טעם מאפשר לי לתמוך במאבק הזה, אני אתן שזה, והיא תותן שזה הטעם ההומניסטי, האוניברסליסטי, כלומר, יש פה, מסתכלים מהצד, רואים איך המערכת עובדת, רואים שההגמוניה היא של יוצאי אירופה, רואים שזה דבר שמשתנה אגב גם, אנחנו, כל המאבקים האלה גם השפיעו, צריך לזכור את זה. ולכן את רוצה לתמוך בהם, כי את רואה את העוול, ואני תמיד הרגשתי פריבילגית, אפילו לא כאשכנזיה, אלא כילידת סקוטלנד, זה הדבר הכי כיף להיות בישראל, כי אין לזה שום סטיגמה, שום... וגם כלסבית, ברגע שאני הבנתי שאיך מייצרים את החריג וזה, אז גם לא הרגשתי כתחויה, אלא כמתבוננת מהצד ביצור של הנורמטיבי, וקצת כמעט בהתנסות קצת על כל הסטרייטים האלה, שצריכים לחיות את החיים שלכם הקשים. זה דבר אחד שרציתי להגיד, או כמה דברים, והיה לי עוד משהו, ועכשיו יש לי בלאקאוט.
והביקורת הזאת מופנית אלייך? את מרגישה? זאת אומרת, הביקורת של ניתוק מסוים, ביקורת של... אני שונא לשמוע את זה, כי אני שונא לשמוע, את יודעת, אני מאוד בז לביקורת על תל אביב, על הקפה, על בתי קפה, כן? כי אני חושב ש... תמיד אני צריך לזכור שמרקס היה הידוניסט. מרקס אהב את החיים, הוא אהב להשתכר עם חברים, הוא כתב דוקטורט על אפיקורוס, הפילוסוף הגדול של ההנאה, ודווקא בגלל ש... הוא ראה את האפשרות של, כי חושבים עליו כאל הפילוסוף של העבודה, אבל הוא הפילוסוף של הנחת, פילוסוף של, של החופש מהעבודה, פילוסוף של הכיף. זאת אומרת, דווקא בגלל שאתה רואה ערך בחיים האלה ממש, ברגעים הקטנים שיכולים להיות כיפים, הוא אהב לעשות פיקניקים עם הבנות שלו בלונדון, דווקא בגלל שאתה רואה את זה, אז אתה נאבק על העולם הזה. דווקא בגלל זה אתה רואה את העוול בזה שאנשים מנוצלים בוקר, צהריים, ערב במפעלים, בלי שיש להם בכלל את האפשרות לטעום מהטעם המתוק כשהחיים בעולם הזה יכולים שיהיה בהם, אז אני חושב שיש עומק בזה שאתה נהנה, אתה מתעקש למרות הכל, ליהנות מבית קפה בתל אביב. כאילו שיהודים, אם הם לא באושוויץ או בשדה הקרב, אז זה לא יכול להיות. לא, מותר לנו וצריך להתעקש על הדבר הזה. אבל בכל זאת, כאינטלקטואלית, כסופרת, את מרגישה את תסביך ההתנתקות הזה, תסביך ההתנסות הזה?
אני לא מרגישה התנתקות, כלומר, לא יודעת מה, אם יש אנשים שחושבים את זה, אבל... ואני חושבת שבאמת הדברים לא מוציאים זה את זה, כלומר, שוב, זה העניין הזה של לתפוס תפקיד. אפשר להתבונן באיך שאנשים מדברים, בשיחה שקובעת, אפשר להתבונן בעוולות, בהגמוניה ובמי שסובל ממנה, ולתפוס צד ולנסות להראות את זה, וזה עבודה חשובה, בין שאתה אוהב את האספרסו שלך עם קצת קצף או לא. כלומר, זה לא סותר. אני חושבת ברח לי השם של פמיניסטית בריטית שכתבה על הציונות, על ההקשר הזה של איך הסכנה היא שהקורבנות, כלומר, זה ברור, היא אומרת, ש... מה שקרה במלחמת העולם השנייה ליהודים זה הדבר הכי נורא בעולם, אבל לא אבל, ויחד עם זאת, לתפוס את זה כסיבת הכל, וכגרעין של הערך לכל, זה יהפוך את זה רק ינציח את המעגל הזה של עכשיו אנחנו נהיה המקרבנים, וזה קשור לזה שגם כאילו אסור ליהנות, וכאילו...
כן.
צריך לראות ממה השיחה המורכבת.
התחלנו ועשית הבדלה בין אופטימיות לפסימיות, שני צדדים שאותו...
בין תקווה. כן.
לך ברגע הזה ממש, ככה בחול המועד, 2020 ואיפה אנחנו חמש, יש לך תקווה?
אני חושבת שזה בחינות, ואני בטח לא שונה מרוב האנשים, זה מאבק יומיומי, כלומר... לפתוח בבוקר את הוויינט הארץ, ולראות מה קרה היום, בהקשר של הצבא בעזה, והחטופים, וכל הדברים. זה ממש, החוויה הנפשית היא של מכה, כלומר, זה לקום עם כובד נוראי, וייאוש גמור. ואז אני חושבת שהמאבק הוא להקים את עצמי, ובגלל שאתה רואה שהשאלה שנתתי לסופת מסות האישיות הראשונה שהצאתי, היא איך להיות, ושאלות אחרות, ואתה יודע שמונטן, הביוגרפיה שלו, שאני מאוד אוהבת של סארה בלקוול, השם שלה זה איך לחיות, כי זה הדבר שהוא חקר במסות שלו, אז השאלה הזאת באמת היא שאלה שאני עסוקה בה כל הזמן, והשאלה היא איך לא להתייאש, ואיך לשאוב תקווה, והיא יומיומית, באמת. ואז, בגלל שאני עסוקה בלכתוב ובלחשוב ובלקרוא, אז אני כל הזמן, כלומר, התקווה נובעת מהניסיון להבין, אוקיי, אז מה אני צריך לעשות? אז איך צריך לשנות את איך שחושבים, איך שמדברים? ואני נזכרת איך להתנגד יצא, בינואר 2023, אז באמת הרגשתי בטמטומי, שכאילו רק אני הבנתי הכל, ושאני צריכה להסביר לאנשים איך לחשוב, ואז הייתה הפגנת מטריות הזאת, אתה זוכר, בכיכר הבימה בתל אביב, ומתברר שאני ממש קטונתי, שיש אנשים שהם לא רק שהם יודעים שצריך לתקן, ושצריך להתנגד, הם עושים המון דברים, המנהיגים של המחאה, אתה יודע, משה רדמן, ושקמה שהייתה, או שעדיין, והבונות אלטרנטיבה, ומה שרדיקל עושים, ויש המון המון עשייה של נגד, של התנגדות לעוולות, ושל ניסיון לשנות את הדיבור, ולפרק את האופן שרוצים שנחשוב ונדבר, ולהכריז מחדש מה פה מצב החירום. המצב החירום הוא לא שבאו לחלוטנו שוב, אלא המצב החירום הוא שמבפנים אנחנו צריכים להבין מחדש מה הטעם של ציונות, האם יכולה להיות ציונות שהיא גזענית או שהיא חייבת להיות הומניסטית. אז אני אולי שואבת, תוך כדי שאני מדברת, אני שואבת תקווה גם מכל האקטיביזם שקורה בחוץ ושקטונתי, אני רק מסתכלת עליו מהצד ונפעמת, מנהיגה כמו עיניו צינגאוקר, שלקחה את האישי והפכה אותו לפוליטי, ופשוט מייצרת טקסטים אחרי טקסטים שדעתי צריכים להיקרא ולהילמד שנים בספרי ההיסטוריה, ואלה דברים שקורים, וצריכים עוד לקרוא, צריכים יותר להכניס לכל מקום את הביקורת, את הזיכרון של המחאות שהצליחו, ואת הדוגמה הגדולה מכולם, התנועה הפמיניסטית, ששוב, שלפני 200-300 שנה, אתה יודע שג'ון סטיוארט מיל היה צריך להגניב לפרלמנט איזו עצומה, שעשרות חתמו עליה שצריך לתת לנשים להשתתף בבחירות, להפוך את השם מ-man ל-person, למי מותר להצביע בבחירות, ואז זה נכשל כשהוא עשה את זה, ב-1800 ומשהו, ובסופו של דבר, בתחילת המאה ה-20, נשים גם יכולות להשתתף במשחק הפוליטי, זה שינויים אדירים, שמתחילים מטקסטים ומצטרפים לאקטיביזם, והתקווה היא גם נשענת על מה שאני כבר יודעת שקורה וקרה.
נכון? אני, יאללה, אני, הלוואי ואמן ועלינו, לא הלוואי, עלינו. עלינו, 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 עלינו. ובאמת, יש לנו את הזכות לאנשים, כמו עיניו צינגאוקר, כמו שקמה שדיברנו איתה, והמינימום שאנחנו יכולים לעשות במיידי, זה לצאת ולעמוד לצידן.
ממש.
ברחובות, וניקח את זה משם.
ממש.
אורנה קזין, אני רוצה מאוד מאוד להודות לך, אני רוצה להזכיר ככה לקהל הקדוש לנו כאן, איך להיות ושאלות אחרות, אני יצאתי עם אחלה מתנות היום, איך להיות ושאלות אחרות, הספר היפה הזה, ואיך להישאר של אורנה קזין, שיש בה את לתקן את אלוהים, איך להתנגד, למה להישאר, חייבת לקוות לטוב וכולי, עוד מסות אישיות שגם כתובות בצורה יפהפיות, כן? זה
תודה.
כמו הסבא רבא רבא שלך, מותן, זה לא רק מעניין מבחינה פילוסופית ומחדש ומעורר מהשבה, זה גם כתוב מאוד טוב, תענוג גדול תודה. לקרוא אותך, ותענוג היום היה לי זכות וכבוד רב לדבר איתך. תודה רבה לך.
תודה לך מאוד.
ותודה רבה לכם, לקהל הקדוש שלנו כאן בפודקאסט הרדיקל. אני מקווה שנהנתם מהפרק הזה, מהפרקים שבעזרת השם נמשיך ונקליט, ומה נגיד לכם בינתיים. בוא נתנגד, בוא נשאר ובוא נתנגד, ותקווה, תקווה בעשייה. ורק בריאות ורק אהבה רבה, ונשתמע. תודה רבה.
רדיקל, בית לשם שינוי.
תחשבו שיש מקום, שיש פה סרטים והרצאות, סדנאות וקורסים, חופשי, כל ערב, כמה שרוצים, למנויים בלבד.
אני השתכנעתי.
לא נראה לי.
אני עושה ברגעים אלו ממש.
אתה יודע שאני החבר הראשון בבית רדיקל?
כן, אתה גם המייסד של המקום, איתמר.
אז מה?
זה רק הגיוני.
אני כבר שנתיים משלם דמי מנוי.
וואי, לפעמים זה אין לי כוח אליך.
לא קיבלתי את הספר חינם שלי.
וואי, באמת.
אז מה עושים עכשיו?
כניסה חינם לחבר פעמיים בחודש, ואם אין לך חברים, בוא לבית רדיקל, תמצא אותם פה.
לא, לא.